עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, מהדורה המרכזית, כאן בקול חי. פנחס בינדר על הביצוע הטכני, העורכת הראשית אסתי פלד. אנחנו ממשיכים גם היום, גם הערב, מלבד העדכונים סביב כל מה שקורה, גם שאר ענייני היום, ואנחנו מנסים תוך כדי הדברים גם להביא חלק מהסיפורים שרק עכשיו ככה צצים, מתפרסמים, מקבלים תעודה. אנחנו כבר שלושה שבועות אחרי הטבח הנורא הזה, ועדיין, כן, עדיין אנחנו כל יום מופתעים מסיפור חדש, מנס חדש של משפחה, של בן אדם, כל מיני סיפורים ודברים כאלה. ובין הסיפורים יש הרבה מאוד סיפורים של אמונה, הרבה מאוד סיפורים של שומרי שבת ושומרי שביעית ואנשים שקיבלו על עצמם משהו טוב, או סתם אנשים שלא עשו שום דבר חריג אבל היה להם ניסים אדירים וגדולים. ויהיה מעניין אולי ככה יום אחד בהזדמנות לנסות ולהכניס את כל הסיפורים האלה ביחד, אולי לעשות עם זה איזשהו משהו מלכד של כל כך הרבה סיפורים כאלה. יש בזה אולי משהו. טוב, על עוד עניינים, אנחנו כמובן נפתח עם את השעה הזו עם מי שניהל ערוץ חשאי מול החמאס בזמנו בעסקת שליט, כאזרח, אבל כמובן מתואם לגמרי עם המדינה. גרשון בסקין, שלום לך.
ערב טוב, זה באמת ערב טוב. ערב טוב.
היום אנחנו, אתה יודע, בתחושה שאפשר להחזיר שבועים, אתה יודע, כמו פעם, לעשות מבצע, להגיע למקום, לחלץ, השבוי נשאר בחיים וחוזר הביתה.
כן, זו שמחה גדולה ובאמת סיבה לחגיגה וקצת להחזיר את התקווה לכולנו מאז המכה הגדולה של השבעה באוקטובר. אבל נזכור שבערב הזה יש עדיין 238 חטופים בעזה. וזה נכון, השבק, המוסד והצהל ביצעו את הבלתי יומן, זה ממש נס. וצריך להודות על זה, ויש המון המון עבודה עוד לעשות. וזה לא יהיה כל כך פשוט.
לגמרי. גרשון, אפשר לומר במילים שלנו שעשית דוקטורט על הנאצים האלה, על המרצחים, על החמאס, על השיטות שלהם.
אפשר לומר, 18 שנה של שיחות איתם, כן.
18 שנה של שיחות איתם, שמהם למדת את הציניות, את המלחמה הפסיכולוגית, את ה... שימוש ברגשות של עם ישראל, עד דק. וזה היה רק עם גלעד שליט, בן אדם אחד, חייל אחד. פה אנחנו מדברים
לא
על...
לא רק, בואו כן, נזכור לא רק. את שתי גופות החיילים שלנו, אורון שאול ועד הגולדן, כן. וגם את שני האזרחים, אבירה מנגיסטו והישאם הסייד, שאני עסקתי בזה 8 שנים לפחות, בתיאום עם שני המתאמים, ליאור לוטן וירון בלום, והיה מאוד קשה, מאוד קשה, ועובדה שלא הצלחנו.
כן. מה למדת מכל השנים האלה? מי זה האויב? מה ישבור אותו?
תראה, אני חושב שמשהו קרה פה, שהוא באמת קו שהם עברו בשבעה באוקטובר. כי זה היה אויב קשה ואכזרי, והם ביצעו פעולות טרור עוד באינתיפאדה השנייה, אוטובוסים וכו'. אבל נראה במשך כמה שנים שעול השלטון בעזה הוא כבד, והפכו להיות קצת יותר אחראים מחברים שלי שביקרו בעזה בזמן, בשנים האחרונות, אפילו חבר טוב שלי ממזרח ירושלים, שהיה בעזה לפני חודש, דיבר על כך שיש איזשהו סימן של שלטון שמתפקד, שמספק שירותים משרדיים. הוא לא ראה למשל אנשים חמושים ברחובות, לא היו מליציות. אבל זה שונה, זה הקצות, זה מה שהיה על פני השטח. מתחת לפני השטח, בתוך המנהרות, הם תכננו את המבצע המגעיל, הפשע נגד האנושות, שהם ביצעו בישראל, והם בעיניי, שמדבר איתם כל השנים, עברו להיות גורם שאין לו זכות קיום.
דוקטור מסקין, אולי, השיחות איתם, המסע ומתן. נכון שגלעד שליט חזר לחיק משפחתו וכולנו שמחנו לראות אותו שוב בחזרה, אבל סינואר וכל חבר המרצחים האלה יצאו לחופשי. התשתית של הפעולה שראינו עכשיו של הטבח הזה היא על בסיס מרצחי שחרור גלעד שליט. אולי מלכתחילה שיחות עם חמאס זה אאוט. אין מה, פשוט אם הם רוצים להחזיר את החטופים דרך איזה תיווך של מדינה שלישית, בבקשה. אם הם רוצים לשחרר אותם כדי לקבל כמה דיבידנדים, בבקשה. הם רוצים מים בתמורה לחטופים, אין בעיה. נצליח לחלץ בכוחות עצמנו, מצוין. אבל לדבר איתם ולהגיד להם, לא, תעשו ככה, בתמורה לככה, כל האסירים, כל השבועים, אולי זה טעות.
תראה, אני עושה מה שאני עושה מכיוון שאני רוצה להציל חיים. כל פעולה צבאית בעזה מסכנת לא רק את החטופים, אלא גם את החיילים, ולכן אם יש אפשרות להוציא אותם חי, כמו שאמרת, עם תמורות שאפשר לשאת אותם, צריך לעשות את זה. ואין דרך אחרת אלא לדבר איתם. נכון היום הקטרים מדברים איתם, המצרים מדברים איתם. אני ניסיתי, אני חושב שהצלחתי גם לקשור ערוצי תקשורת שיותר יעילים ויותר מהירים. זה חלקי הקטן בכל המערך הזה. אין ספק שהיום צריך לחסל אותם, את כולם, ולהביא למשהו אחר בעזה. וצריך לזכור, ופה אני שם את, את קצת מכובד האחריות עלינו, מסתבר שאתה לא יכול לסגור 2 מיליון אנשים בשטח קטן, צפוף, עני, כל השנים מהר, ולצפות שיהיה לך שקט. זה גם אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולהבין את מה שהיה שם במשך כל השנים האלו. 70-80% של אוכלוסייה שחיה מתחת לקו העוני, ואין תקווה ואין עבודה. ונכון, זה אשמת השלטון של חמאס, שאנחנו רואים שהיום בעזה אזל הכל, אין מים, אין אוכל, אין דלק, אין כלום, אבל יש רקטות. אנחנו מבינים את החמאס, ובכל זאת, הם השכנים שלנו. וצריכים להבין שגם אחרי המלחמה יישארו שם מיליוני אנשים, וצריכים למצוא דרך לחיות איתם, לא לנעול אותם מאחרי חומה.
למה האחריות הזאת היא לא על המצרים, דווקא עלינו? יש להם גבול עם מצרים.
גם על המצרים. תשמע, זה בעיה אזורית, ואנחנו צריכים לעבוד כאזור.
אבל מה המצרים עשו 20 שנה בשביל חמאס?
הם שיתפו פעולה יחד איתנו בסקירת עזה, זה מה שהמצרים עשו. הם נלחמו נגד האחים המוסלמים, הם סגרו את המנהרות. המנהרות, אני מזכיר לך, היו איזה 140 מנהרות ש... איפה בא כל הנשק הזה? דרך המנהרות האלו, המצרים, לא של מורסי, המצרים של סיסי, סגרו את כל המנהרות האלו ונרחם נגד האחים המוסלמים בתאש בצפון סיני, ושיתפו אולי איתנו במשך כל השנים בסקירת עזה. אני פשוט אומר, יש לנו אזור, זו השכונה שלנו, אנחנו צריכים לשתף פעולה, כל השכנים שמוכנים, המצרים, הירדנים, האמירתים, הבחרינים, הסעודים, כולם, ונצטרך לעבוד ביחד כדי שנוכל לחיות פה, כולנו, גם הפלסטינים.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כשאנחנו מדברים על כל הניסיון שצברת, או לפחות ההיכרות שלך עם האויב בצד השני, זה לא שהוא השתנה, הוא תמיד היה כזה, רק עכשיו פשוט הוא יכל לבצע את מה שהוא רוצה. זה לא שלפני 20 שנה החמאס היה אחר, הוא פשוט לא היה לו את היכולות, נכון?
אני לא יודע, לא יכול לקבוע את זה. אני חושב שהחמאס עבר שלבים, והיו שלבים במשך השנים שהיה ניתן לחשוב על אפשרויות אחרות ממה שהיה. הזמן הזה עבר ולא ניצלנו את האפשרויות שהיו, שדובר על הסדרה, על הסכם להפסקת אש ארוכת טווח. היו ימים שהיה ניתן לדבר איתם, היה ימים שהזרוע הצבאית לא היה כל כך חזקה כמו שהיום. הזמן הזה עבר, ואומרים בערבית אליפת מת, מה שהיה עבר זה מת, זה לא היה. אנחנו צריכים להסתכל קדימה עכשיו ולחשוב איך אנחנו מסתדר עם העם הפלסטיני ועם כל השכנים אחרי המלחמה האיומה הזאת.
לכל מי שרוצה להסתדר איתם. אתה יודע, יש כאלה שאחרי מה שקרה לפני שלושה שבועות, לא רוצים להסתדר איתם.
אני לא מדבר על הבודדים, אני מדבר עלינו כעם וכמדינה, ואין לנו ברירה. אנחנו לא חיים באירופה, אנחנו חיים במזרח תיכון. זאת השכונה שלנו. וצריכים להסתדר עם השכנים שלנו וללמוד לחיות ביחד, ללמוד לכבד אחד את השני, להעריך אחד את השני.
אתה משוכנע שבעזה הציבור, נקרא לו, שנמצא עם החמאס בעל כורחו, כן? שאחרת יעונה לו מוות מיידי, ביום שאחרי החמאס יצליח בכלל לומר משהו אחר, או שכבר כל הצעירים שם גדלו לתוך החמאס, לתוך מערכת החינוך, מלאת השנאה והאנטישמיות, ואין עם מי לדבר, זה פיססנו את הרכבת הזאת.
אנחנו יכולים למוטט את החמאס מבחינת צבאית, להוריד את המנהיגות הפוליטית והצבאית, ולהרוס את כל מצבורי הנשק והיכולת שלנו לייצר נשק. אי אפשר ללחם נגד רעיון, נגד אידיאולוגיה.
נכון, אני אומר הרעיון, השנאה תישאר.
אפשר ללחם נגד רעיון ואידיאולוגיה עם רעיון ואידיאולוגיה יותר טובים. ועל זה אנחנו צריכים לחשוב. כי הדור הצעיר שגדל לתוך ההרס הזה, החיים הנוראים האלו, יהיה להם אפשרות לבחור בין המשך המצב הזה או לבין משהו אחר. והמשהו אחר הזה לא יכול להיות כיבוש מחדש של עזה והתיישבות ישראלית שם, זה צריך להיות משהו אחר שמבוסס גם על הרעיון שגם מגיע להם חופש, גם מגיע להם הגדרה עצמית.
הדוקטור גרשון בסקין.
הרבה עבודה.
הרבה עבודה והרבה אופטימיות צריך. קודם כל לנצח, אחרי זה נראה מה נשאר שם ועם מי מדברים ומה עושים. תודה רבה לך.
אבל צריך לחשוב, לא לחכות עד שזה מאוחר מדי.
לגמרי. תודה, בשורות טובות. להתראות. אנחנו עם דובר משרד החוץ, ליאור חיית. שלום ליאור.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז אנחנו אחרי האירוע בדגסטן, הבנו קצת פחות או יותר מה קורה במדינות איסלאמיסטיות לשמועה שיהודים או ישראלים נמצאים באיזה מקום. זה אירוע נקודתי, אבל מה אנחנו לומדים ממנו לגבי העולם הגלובלי בכל מיני מקומות אחרים?
אנחנו לומדים ממנו שההסתה כלפי ישראלים וכלפי יהודים, בעיקר בקרב קהלים מוסלמיים, היא מאוד מאוד גבוהה. אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, אנחנו רואים את זה בתקשורת הערבית והמוסלמית בעולם, ולכן צריך לקחת, לנהוג בזהירות. אנחנו ממש לפני זמן קצר, גם המל"ל ומשרד החוץ פרסמו ביחד הודעה, הערת אזהרה למספר מקומות שבהם אזורים מוסלמים ברוסיה, ואזהרה שאומרת צריך להיזהר. היום בכלל ישראלים ויהודים בעולם נמצאים על כוונת של פעילים שתומכים בחמאס, ואנחנו יודעים שיש כאלה, וצריך לנקוט בזהירות המתבקשת.
כן, טוב, אתם בשיא מתקפת ההסברה או בליץ ההסברה, נקרא לזה, יחידים מול רבים, אבל יש כל מיני נקודות אור בתוך המאבק הבלתי נגמר הזה. תאר לנו קצת את פעילות החמ"ל שלכם, משרד החוץ, מול תקשורת בינלאומית ומול כל מיני משפיענים ומדינות ערב והפייק ניוז והמסע פסיכולוגי שהחמאס מצליח לייצר, וממול זה יש משרד החוץ ואזרחים טובים שעושים את זה ככה על דעת עצמם.
הרבה מאוד אזרחים טובים והרבה מאוד התגייסות, ואני רוצה להגיד שיש גם הרבה מאוד נקודות אור ברחבי העולם. אנחנו רואים שישראל זוכה לתמיכה בינלאומית חסכת תקדים. זה גם ברמה של מקבלי החלטות ומנהיגים, וזה גם ברמה של הציבור הרחב. זה לא אומר שכולם איתנו, אנחנו רואים את ההפגנות, בעיקר של מוסלמים ברחבי אירופה, אפילו גם בארצות הברית, אבל בסופו של דבר אנחנו גם מזהים את ההבנה של העולם, שעם מי אנחנו מתמודדים. אני רק אציין סקר שנערך בצרפת, ש-80% מהצרפתים חוששים שאירוע כמו 7 באוקטובר יתקיים גם בצרפת עצמה, וש-65% מהצרפתים תומכים בלחימה הישראלית ברצועת עזה. זה נתונים חסרי תקדים. אנחנו פועלים פה...
צרפת שהייתה עד לא מזמן פרו-פלסטינית ברורה ומובהקת.
נכון מאוד. ואנחנו רואים פה, אנחנו פועלים פה מהארץ ומהעולם, קיימנו כמעט 5,000 רעיונות מתחילת המבצע הזה ועד היום. אנחנו פועלים ברשתות החברתיות עם אלפי פוסטים וציוצים שהגיעו לכמעט 2 מיליארד אנשים ברחבי העולם.
שתף אותנו רגע בקבלת החלטות או בהחלטה לשתף את העיתונאים הזרים באותם סרטוני זוועות, שלא נתאר אותם פה כמובן, ולא להוציא אותם החוצה לכלל האזרחים בעולם. זה מה? זה מכבוד המשפחות, מכבוד הנרצחים, משיקולים אחרים? הרי החמאס, תסתכל באלג'זירה, אתה רואה רק בתי חולים כל היום. כל ילד עם שריטה מיילל מול המצלמה יום שלם.
אני אתחיל בזה שאנחנו פרסמנו הרבה מאוד חומרים שהם קשים מאוד. זו פעם ראשונה שמשרד החוץ עושה את זה, שמדינת ישראל עושה את זה באופן רשמי. דברים מזעזעים, ושיצרו את האפקט, את המסר שחמאס הוא כמו דאש, שאנחנו מתמודדים עם מפלצות. אני חושב שזה מסר שנקלט בציבור הרחב. הסרט המדובר שהוכן על ידי דובר צהל, מבוסס על מצלמות גוף של מחבלים, הוא ברמה ויזואליה שאי אפשר להראות כרגע לציבור הרחב, אבל אנחנו כן חושבים שהוא יכול ליצור את האפקט בקרב מי שמדבר אל הציבור הרחב, ולכן החלטנו להראות אותו לעיתונאים, גם בארץ
גם וגם בעולם. גם ליצור בסוף המינות, כי אנחנו מתמודדים מול הכחשת שואה שנייה, שלושה שבועות אחרי שהתרחשה.
לחלוטין כך, אני חושב שיש תופעה מזעזעת לטעני של הכחשת טבח, תופעה שאם אתה השוות אותה נכון להכחשת שואה, ואנחנו נלחמים בתופעה הזאת, היא אמנם קצת, היא בשוליים, ולדעתי מגיעה משני כיוונים, א', תומכי פלסטינים שלא מאמינים שזה קרה, שהם לא מסוגלים המיתוס, לתפוס, כן. בדיוק, ומנסים להחזיר לעצמם את הבועה שהם חיים בה, שהם חיו בה, או שהם מתביישים במה שקרה ומנסים להגן על עצמם, אלה השוליים, אבל המרכז זה פשוט שקרנים, מכחישי טבח ברשות, לרשות החמאס, שפועלים כדי ליצור ספק בקרב הציבור בעולם. זה התחיל מאוד מוקדם, אנחנו עכשיו רואים רק את הגל השני או השלישי של התופעה הזאת, אנחנו נלחמים בה בכל הכוח, ואני חושב שבסופו של דבר, שאנחנו מודדים את האפקט של הפעילות שלנו, גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות, ובעיקר מול המנהיגים, אנחנו רואים את ההבנה שמדבר פה באירוע שונה, אחר, מכל אירוע אחר שקיים. אני יכול לציין שבפגישות של שרי חוץ, עם שר החוץ אלי כהן, הם אמרו לו, אנחנו ראינו את הזוועות, ראינו את הדברים שאתם פרסמתם, אנחנו מבינים עכשיו אחרת את מה שקרה.
רואים את הכל אחרת. כן, ועוד יש הרבה התמודדויות עם האום, אני לא יודע, מקווה שמזכ"ל האום בהמשך הערב לא יגיד שישראל חטפה אזרחית מהחמאס.
ממש ככה, אני חושב שזה... פשוט ביזיון שבראש הארגון הזה, ארגון האום שהוקם אחרי השואה כדי למנוע מעשי זוועות כאלה, עומד בן אדם כמו המזכ"ל הנוכחי שנותן לגיטימציה לארגון טרור לרצוח יהודים. זה אין מילה אחרת להגיד את זה.
למעשה האום חוץ מיחסי ציבור לא מצליח בעצם לייצר הרבה לשמחתנו. תגיד, שאלה אחרונה לגבי האזרחים שעוזרים לכם, יש מימון לזה? אתם מגייסים בצורה מסודרת? או שאתם, כי אני יודע על כמה משפיענים שעושים עבודה יום ולילה, עצרו את החיים שלהם, עזבו את העבודה, עושים רק הסברה ברשתות, ואולי הם צריכים עכשיו לקבל איזה צו 8, איזשהו מלגה, עזרה, משהו ממשרד החוץ.
אנחנו משקיעים את התקציב שיש לנו בלהגיע לקהלי יעד ספציפיים. אנחנו כרגע אין לנו אפשרות לממן אזרחים על פעילות הסברה, יכול להיות שבהמשך יהיה. אני באמת רוצה להודות לאלפי ישראלים שמתגייסים, שעושים בהתנדבות ומראים, מספרים את הסיפור הישראלי. זה חשוב לכולם שהמסר לא יגיע רק מדוברים רשמיים של המדינה, המסר יגיע מאנשים עצמם. לכן אנחנו מביאים איתנו את משפחות החטופים, ואנחנו מביאים איתנו את שורדי המסיבה, ואנחנו מביאים איתנו אנשים שגרו בעוטף עזה, ונותנים להם לספר את הסיפור שלהם, שהוא הסיפור האמיתי של מי שהיה
ראשון, שם. ראשון, לגמרי. ליאור חיה, דובר משרד החוץ, תמשיכו להצליח בעבודה הזו שלכם, ותודה לך.
תודה רבה לכם.
ערב טוב, להתראות, אנחנו עם סטלה ויינשטיין, שלום, ערב טוב לך. ברוך השם, נניח רגע לפוליטיקה אצלנו, כי אנחנו לא עוסקים בה ממש, אנחנו רוצים ככה לדבר על דברים אחרים שאת תוכלי אולי לסייע לנו ולשפוך קצת יותר אור על המדינה הזו שרבים מהציבור הישראלי שומעים את השם של הפעם ראשונה, דגיסטן, עם סיפור, עם אירוע מטוס אתמול.
כן, זה קודם כל מחוז, זה לא מדינה, זה מחוז ברוסיה, ברוסיה הדרומית, שחלק מערי הקפקז, עם היסטוריה יהודית של עם יהודי מאוד מאוד נרחב. אני שמעתי בתקשורת לא מעט דיווחים מוטעים שבגלל שהמחוז הוא ברובו מוסלמי, אז מאז מעולם שנו בו יהודים. זה פשוט לא נכון. אני, המשפחה שלי מהקפקז. מחוז דגיסטן הוא המחוז היחיד בברית המועצות שבו יהודים הצליחו לשמור על אורח החיים שלהם, האורח החיים הדתי, וכל זה
בגלל ובגלל שבעבר, בזמן שברית המועצות הקומוניסטית בעצם אסרה על כל פעילות דתית של כל הדתות, במחוז הזה היו איסלאמיסטים, היו קהלים דתיים לא יהודים, שבתרבות שלהם היה DNA דתי שאפשר גם ליהודים להתנהל כך.
אז לא, במחוז הזה אני חדד ואני אתקן.
אוקיי,
לא, אתה צודק, בברית המועצות נאסר כל גילוי של סממן דת.
אני רק אומר, לפחות זה מה שקראתי. אוקיי, כן.
אבל ספציפית במחוז הזה, היהודים והמוסלמים, כל אחד בדתו שלו, הצליח לשמור על סממנים דתיים, הצליח לשמור על אורח חיים דתי. יהדות קפקז היא היהדות היחידה שלא התבוללה. יהדות קפקז היא היחידה ששמרה על מסורת יהודית. יותר מזה, בעיר שצמודה למחצ'קלה, דרבנט, חיו רוב יהודי שברובו עלה למדינת ישראל עם הקמתה, ובהמשך בשנות ה-70 וה-90 היה שם שפה, דיאלקט יהודי, ג'יורי, כמו יידיש, ובאמת תרבות יהודית מאוד מאוד ענפה, בשכנות טובה מאוד עם המוסלמים. זה משהו
שקורה, זה בדיוק ההבדל מרח משאר רחבי רוסיה, בהחלט. עוד פעם, השכנים היו מוסלמים ולא קומוניסטים. כן, אוקיי.
בדיוק. אני גם חייבת להגיד, רק בראש השנה האחרון בדרבנט נפתח בית כנסת. בית כנסת שמי שפתח אותו זה מושל המחוז. מה שאנחנו עדים לו זה שבשלושה שבועות האחרונים בעיקר משפיעני רשת מוסלמים רדיקליים פלוס משפיעני רשת רוסים מוצאים את דבטה של מדינת ישראל, מאשימים את ישראל בזה שהיא הורגת מוסלמים, פשוטו כמשמו. היהודים אגב לא מאשימים אפילו את ישראל, האמירות הם היהודים הורגים את אחינו המוסלמים, היהודים הורגים מוסלמים. בתקשורת הרשמית הרוסית ישראל מוצגת איך אחד מהשרים שלהם אמר, יותר גרועה מהנאצים. הסתה פרועה של שלושה שבועות. אני מזועזעת מזה שהיה פה דובר משרד, לפניי הקשבתי לו בקשב רב, דובר משרד החוץ. אני חייבת לשאול אותה איך עוד הפעם משרד ממשלתי נמצא בסיטואציה שעוד הפעם הוא מופתע כשהכתובת על הקיר. שלושה שבועות גילוי אלימות קשים, אח של גיסתי חטף מכות לפני שבועיים כשהוא נחת שם. יש שלטים נוראים בכל המחוז של לא להכניס יהודים בחנויות.
כמו שאת מבינה הערב את התמונה שם, גברת ויינשטיין, האם מדינת ישראל צריכה לקרוא ל-300 ומשהו היהודים שמתגוררים שם, אולי יותר 300 משפחות, לעזוב, לבוא לארץ?
ראשית כל כן, אני יכולה להגיד לך שאני בקשר רציף עם הקהילה היהודית שם. הקהילה היהודית במחצ'קלה ברובה, כולה, למעט 2-3 משפחות, בשבוע האחרון וביתר סט היום יצאה, ומי שמעריכים אותם היום זה הקהילה היהודית במוסקבה. אז כבר לא המתינו לקריאתה של מדינת ישראל. הם עזבו, הם עזבו כרגע, ואני כן רוצה לקרוא למדינת ישראל להוציא בדחיפות אזהרת מסע. יש עדיין טיסות לשם, זו הדרך היחידה היום דרך מחצ'קלה להגיע לרוסיה, וחייב להוציא אזהרת מסע. המקום לא בטוח ליהודים, אגב, לא רק במחוז דגיסטן.
כן. איפה עוד, אגב, אם את כבר אומרת?
אני אשמר קצת בדבריי, כי יש לי משפחה שעדיין מתגוררת שם. אני אומר בגדול, רוסיה היום, לצערנו הרב,
לא בצד שלנו, בוא נשאיר את זה כך.
היא לא בטוחה, ומשרד החוץ חייב לפעול בנושא.
סטלה ויינשטיין, שיהיה רק ימים טובים, בשורות טובות, ושלום לכולם, לכל המשפחה, לכל המכרים. תודה רבה. להתראות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בכל מה שקשור לתעסוקה בעת הזו. יש גם הרבה מאוד מתנדבים והרבה מאוד עשייה באמת מהממת, מיוחדת, מרגשת של כלל עם ישראל. אגב, אנחנו נפרסם עכשיו מספר טלפון מיד, עוד מעט, לאיזשהו חמל מתנדבים ומתנדבות שנמצא בבני ברק, ומי שרוצה לסייע ולעזור, בעיקר צריכים שם משחקים, חומרי יצירה, מצרכים יבשים ומתנדבות. המספר הוא 050-3636-935. עכשיו אנחנו חוזרים אל יואב שמחי, יושב ראש ההסתדרות העובדים הלאומית. שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב גם לך ולכל
השם. מאזינים לך עכשיו הרבה מאוד מאזינים מעל גיל 21. לא, שיש להם, בוא נאמר, יום פנוי, או שהם מוכנים עכשיו להתגייס לצורך המערכה, והם פונים אליכם, הסתדרות העובדים. מה יש לכם להציע לקבוצת האנשים האלה בעת הזו, כדי להביא עוד ידיים תורמות בתקופה הקשה הזו?
ראשית, אני חייב לציין שאני פניתי קודם כל לשר בן גביר, וביקשתי ממנו להוריד את הגיל שיהיה אפשר להיות מאבטח ולמסות נשק כצו השעה, כי היום זה מתחיל מגיל 27, אם לא עשית צבא. עכשיו, כשאני כאדם שהוא ירושלמי, זה קשור מאוד לחברה החרדית, רואה את הבעייתיות ש... החברה החרדית לא נושאת נשק, לא בבית כנסת, לא בישיבה ולא בשום מקום, ונגד עיניי כולנו קיבלנו את השביעי באוקטובר כמשהו שהוא מאוד מפחיד, ואנחנו חייבים לקחת לעצמנו את הביטחון ולא לסמוך רק על הצבא או רק על המשטרה, אלא להיות מוכנים. אז קיבלתי פנייה מחברות גדולות של חברות ההבטחה, שאמרו שהגיעו לסכום של 30,000 מאבטחים שהתגייסו לצבא בצו 8, וזה אומר
שחסר כוח אדם אדיר בכל תחום ההבטחה.
נכון, ועכשיו אם אני רוצה להבטח את הגן, או את המעון, או את בית הספר, בשכונה שלי, יש לי בעיה לאתר מאבטחים עם רישיון נשק. לכן הצורך האדיר, אחד זה לייצר ביטחון כל אחד בשכונה שלו, אז אתה גם יכול להגמיש את זה אם אתה לומד או עובד, זה גם עבודה בשכר, וגם אתה עושה את הנשק איתך.
אז בעצם רגע, בוא נסביר רגע למאזינים בצורה יותר פרקטית ברשותך יואב. הרבה מאוד אנשים רוצים להצטרף לכיתות כוננות, רוצים להוציא רישיון לנשק, וחלקם עומדים בקריטריונים, חלקם לא עומדים בקריטריונים. באה הסתדרות העובדים ואומרת, אנחנו מחפשים בדחיפות לשוק תעסוקת המאבטחים, אנחנו מחפשים כוח אדם, צעירים מגיל 21 עד גיל 27, למשימות אבטחה שונות, בפריפריה, בעוטף, בכל מיני מקומות, בבתי ספר, בגני ילדים, איפה שצריך. ודרך ההתגייסות הזו, הם גם מקבלים רישיון לנשק.
נכון. נכון. האימון זה בין יום ליומיים, המטרה הייתה שבשכונות החרדיות יהיה מאבטחים. קשה להשיג מאבטחים, ואנחנו לא רוצים לזכור מה שהיה בלעד, כן. לא מזמן, ואני זוכר תמיד את מה שהיה בארנוף, זאת היא עת רצון לטפל.
המטרה היא להגביר את נוכחות נושאי הנשק בתוך הקהילה, בתוך החברה החרדית, לתחושת הביטחון, וגם לתעסוקה במקומות שבהם צריכים עכשיו כוח אדם מאבטח. אז מה הקריטריונים? זהו, גבר בין 21 עד גיל 27?
הקריטריונים היום זה בין 27 ומעלה, או אם עשית שירות לאומי, אז אתה יכול מגיל 21. אני פניתי לבן גביר, וכדי לייצר לחץ, ולעוד חברי כנסת בוועדת הפנים, כדי לייצר לחץ על השר בן גביר, הוציא רעת שעה שבני 21 יוכלו להוציא רישיון לנשק ולעבוד באבטחה. עכשיו, זה מסע קשה, כי זה... כי בפוליטיקה משייכים את זה
לגיוס. אבל שלא נטעה, יואב, כרגע זה הצליח, או שעדיין אנחנו נמצאים על מעל גיל 27 בלבד?
כרגע זה לא הצליח.
עוד לא הצליח. אז סליחה, אז בוא נתקן.
אנחנו הקמנו מוקד.
אנחנו מחפשים אנשים מעל גיל 27, לא מעל גיל 21.
נכון, אבל אני חייב גם לכבד את הנקודה. אנחנו התחלנו לפני שבוע לקמפיין בחברה החרדית, שקוראים לגיוס, לעולם ההבטחה, שבן אדם יוכל להבטח בשכונה שלו או בשכונות האחרות. וביקשנו גם מגיל 21 עד גיל 27. היום, עד היום אני יודע שיש 300 פונים שעומדים בין 21 ל-27. בשביל זה אני גם עולה לשידור ברדיו כל חי, שנגביר את המצטרפים לדרישה. ואני מאמין שאם יהיה לנו עוד אלפים מהחברה החרדית שיצאו להתגייס בין בני 21 ל-27, נוכל לעשות הוראת שעה ולשכנע את השר ואת ועדת הפנים.
עכשיו התמונה ברורה. אז בואו נסכם את הדברים. צעירים מעל גיל 27 ומעלה, מבוגרים מעל גיל 27 ומעלה, מוזמנים כבר עכשיו להצטרף, אימון של יום יומיים, רישיון לנשק וכניסה מיידית לעבודה באבטחה, תוך כדי גם התערות בקהילה והגנה לקהילה, כל אחד איפה שהוא נמצא. זה אחד. שתיים, צעירים מעל גיל 21 ועד גיל 27, אם אתם מעוניינים, גם אתם תפנו. אתם לא מתקבלים מחר בבוקר כבר לעבודה, אבל אתם קודם כל תהיו בשלב שבאמצעותו יופעל מנוע לחץ על מקבלי ההחלטות, לאפשר גם לכם להיכנס למשימה הזו. שאלת השאלות, יואב שמחי, למי פונים?
פונים להסתדרות לאומית בכוכבית 8882, ויש שם חוצים בשלוחה אחת ומגיעים, או באימייל שלנו או בוואטסאפ. אנחנו בדיגיטל גם נפרסם אצלכם בצורה דיגיטלית באתר שלכם, שכל אחד יוכל לפנות.
אז יש באתר של הסתדרות העובדים הלאומית, יש כוכבית 8882, תעקבו אחרי הנתב שיחות שם, ובעתיד, בהמשך הקרוב, אתם גם תוכלו לקרוא על זה גם כאן באתר כל חי ומקומות נוספים. בהחלט צעד מבורך. יואב שמחי, יושב ראש ההסתדרות העובדים הלאומית, תודה ושיהיה בהצלחה במשימה החשובה הזו.
תודה רבה לך ולכל המאזינים,
ובעזרת
השם נעשה ונצליח.
אמן. תודה רבה. ערב טוב. אז זה המסר. כאמור, מעל גיל 27 מוזמנים כבר עכשיו לגשת ולהצטרף. אלה שפחות מגיל 27 ומעל גיל 21 יכולים גם הם להצטרף, אבל רק בשלב יותר מאוחר תיקלטו גם אתם בעניין הזה. כמובן שאנחנו לא מדברים על אברכים ולא על עומדי תורה ולא על דומים להם, אנחנו מדברים על הרבה מאוד אנשים שעובדים, שמחפשים תעסוקה, מובטלים למיניהם. אז זה המקום. פרסומות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
וממש ביממה הזו, ככה שני תאריכים נושקים האחד בשני, 70 שנה להסתלקותו של מרן החזון איש, זכותו תגן עלינו, בדיוק 70 שנה. והלילה אנחנו נכנסים כבר ליורצייט של מרן הרב שח, זכר צדיק לברכה. ואיתנו לקו הטלפון הרב ירחמיאל בויאר. שלום הרב.
וברכה.
מתי זכית לשהות לצידו של מרן החזון איש? באיזה סיטואציה?
בסיטואציה הייתה מאוד פשוטה. אני אגב לא ידעתי מה זה חזון איש. אני הייתי ילד תל אביבי צפוני אמיתי, והמחנך שלנו אמר שהיום נוסעים אל החזון איש. אז אני הבנתי שחזון זה שם פרטי ואיש זה שם משפחה. אני בכלל לא הבנתי, וחשבתי שאנחנו נכנס לאיזה מין ארמון גדול. בסוף אנחנו נכנסים לחדר מאוד מאוד פשוט, מיטת ברזל, שולחן עץ פשוט, וארון ספרים שהדעים אותי שהדפנות שלו היו בלוקים, ועל זה היה קרשים, וזה היה הרושם הראשוני שקיבלתי כשנכנסנו אל החזון איש. והחזון איש עצמו היה נמוך קומה, הוא ישב על המיטה כשבאנו, אבל כולו חיוכים ומתיקות. הוא שאל כל ילד שאלה ודאג שבשאלה כבר תהיה התשובה. זה היה משהו מדהים לראות אותו, את החביבות. אחר כך הבנו איזה זכות היה לנו שהחזון איש בחן אותנו ודיבר איתנו, אבל כשהיינו אז לא הבנו בדיוק
בזמן אמת, היה זה ככה חלף כאיזשהו עוד אירוע, אבל בראי ההיסטוריה זכית למה שכל אחד מאיתנו היה מוכן לתת הרהון בשביל לזכות להיות שם.
נכון, זה זכות מיוחדת הייתה. מה עוד שהחזון איש זצ"ל, הוא למד חברותה עם אחי הגדול, הגאון רב יהודה, שיאריך ימים. ובאירוסים שלו, החזון איש היה באירוסים, אני זוכר כשהחזון איש הגיע לאירוסים של אחי. וזה היה מעמד מאוד מיוחד, אבל שלא ידעתי להעריך נכון מי זה החזון איש. רק אחר כך הבנתי, וואו, החזון איש בחן אותי.
אחיך, אנחנו מדברים על הרב יהודה בויר, נכון? שהיה
נכון.
ממש מתלמידיו, אפשר לומר.
אמת. הוא למד איתו גם חברותה.
כן.
הוא היה מתלמידיו, הוא מה שנקרא בלשון האגר הרחובית, הוא חזונישניק אמיתי, עם כל החומרות של החזוניש, עם כל ההנהגות של החזוניש. הוא וביתו, זה דבר מדהים לראות את זה.
כן. מרגש ומיוחד. ואם אנחנו ככה מתקדמים הלאה, אז מסלול חייך, הרב בויר, כאיש ציבור ולימים ראש עיריית בני ברק, ועושה כל כך הרבה, ככה מביאים אותך לצמתים של עוד ועוד גדולי ישראל, רבים מהם, וכמובן הבולט שבהם זה מרן הרב שך. סגנון אחר לגמרי ברמת האישיות והאופי מהחזון איש, אבל כמעט מדויק ברמת החזון.
נכון. הוא היה איש גדול בכל המובנים. מי שזכה להיות בקרבתו, וזכיתי שבדל חיים לא מעט להיות בקרבתו, ראית אדם ענק שבענקים, שהקדוש ברוך הוא נתן אותו במתנה לדור נבוך, והוא ניווט את הדור הזה ואת עולם הישיבות בצורה מופלאה, שאת הפירות של זה אנחנו רואים היום.
ממש כך. כשאנחנו רואים את המציאות הנוכחית במדינת ישראל, בעם ישראל, הציבור החרדי שהוא כבר עבר את המיליון נפש, מוסדות, ישיבות, חוגים, פלגים, חסידים, ליטאים, ערים חרדיות גדולות, חרדים בתחומים שונים, כמובן מנהיגי תורה לצד אחרים. אם אני חוזר איתך רגע 70 שנה ליום שבו נפטר מרן החזון איש, זה היה החזון של האיש?
תראה, אני לא יכול לומר שידעתי את חזונו של החזון איש. אני לא יכול להתיימר שכאילו אני הייתי מקורבי ביתו, כן. וכדומה. אצל הרב שך ראיתנו את המשך החזון הזה, כאשר הוא עיניו נשואות קדימה. אני זוכר את בתקופה כשהוא ציווה על רבי יוסף גולדנטל זצ"ל להקים את ישיבת אופקים. ישיבת אופקים הייתה אז סוף העולם ימינה, זה לא היה באופק, כמו שאופקים של היום. אחרי אופקים היו צריכים ללכת לשממה מסוימת ולראות את ישיבת אופקים, ואחר כך הוא עמד על כך שיקימו בירוחם. הוא ראה את הרי הדרום כדבר שחייבים לבצע אותו, שלא לדבר על חזונו של הרב מפונוביץ' זצ"ל על אשדוד, על ישיבת גרודנה באשדוד, והדרום היום פורח, הוא פורח בעולמה של תורה במספר מרכזים כמו בנתיבות, שזה ממש מרכז תורני ענק גדול, באר שבע עצמה. מי שזוכר מה שהיה אז, זו הייתה שממה, לא האמינו שכך יהיה, אבל האנשים הגדולים האלה בחזונם ראו והאמינו והצליחו.
מיוחד, ממש מעניין. הרב בויאר, לסיום, אנחנו נמצאים בשבר ככה בעם ישראל בעקבות האסון הכבד הזה. כמובן שאנחנו לא נביאים, לעולם לא נוכל לדעת מה היה אומר מרן הרב שך עכשיו, או מרן החזון איש עכשיו, אבל מכל דבריהם וכתביהם במלחמת יום כיפור וששת הימים ובכל מיני אירועים אחרים, שמענו וקראנו והבנו. יש לך איזה מסר שאתה איתו ככה מהלך בימים אלה, מכל ניסיונך, מכל מה ששמעת בבתיהם של גדולי ישראל, שתרצה להעביר לנו כאן הערב?
אני אגיד לך את מה שהמשגיח זכר צדיק לברוכה, רב חזקאל לוינשטיין זצ"ל, מורי ורבי. רב חזקאל, כשהיה מלחמת 56, הוא היה אומר לנו כל הזמן, קינדרלך, ילדיי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אתם לא מבינים? זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, והיו אז הזקות, הוא היה אז ההפעלה, סיפור לא מעל מהדרים. והיה משגיח וכן לברוכה, היה ניגש לעמוד, הוא היה אומר את הפרקי תהילים המפורסמים שלו עם המנגינה המפורסמת שלו, ואמר לנו, קינדרלך, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, תבינו, לא הרבה דורות זכו ככה לקבל דיבור עם הקדוש ברוך הוא, תנצלו את זה, תתפסו את זה, תתחזקו באמונה, תתחזקו בירושמיים, אצלו האמונה הייתה אמונה חושית. אני יכול לדבר איתך על אמונה מכאן לנודעה חדשה, כן, אבל כן. אין
אבל זה המסר אתה אומר, פשוט לנצל את הרגע הזה בשביל לדבוק ולהחזיק באמונה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. לנצל את זה. וואו, אוקיי, הרב יחמיאל בויאר, שר כוח על הדברים, אריכות ימים טובים, ותודה רבה על השיחה כאן הערב. אנחנו מסיימים, תודה לאורך את הראשית הסטיפלד, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה. בשורות טובות לכם, לכולנו, לכל בית ישראל שמתבשר בבשורות טובות, נמשיך להתחזק, לנצל את הרגע שיש לנו דיבור מהקודש ברוך הוא, לענות לטלפון, לדבר אליו בחזרה. לילה טוב.